שלום וברוכים הבאים להסקט שלנו, נפגשים בעשרת, ואנחנו מתכוננים לחג השבועות שקרב ובא. כבר נמצאים בשבוע השני של הספירה, ולפנינו המעמד הגדול, מעמד הר סיני, בו הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, וממש דיבר איתנו, מה שנקרא פנים אל פנים. ומה הוא בחר להגיד לנו? את עשרת הדיברות. אז הצטרפו אלינו לעוד הסקט, בו אנחנו נתכונן לחג השבועות, בעזרתו של מיודענו, הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר, מה שלומך?
אני מצוין. אני חושב על עשרת הדיברות, כמובן, שוב ושוב. אני מנסה להבין, למה הדיברות האלה זה מה שהשם בחר להגיד לנו בפעם היחידה שהוא ידיבר איתנו, ולא דרך נביאים. וכשאתה עובר על הדיברות, חלקם נשמעים אליך מרכזיים וקריטיים וחשובים לניהול חיי חברה, לקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אולי גם בין אדם לעצמו, אבל חלקם קצת פחות בהירים, בהיותם הכללים הכי חשובים, הכללים עליונים, היסודות, השורשים, לתורה כולה, או בכלל לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאם הייתי בדור של יוצאי מצרים, הייתי חושב קצת אחרת, כי אם אני עובר שוב על הדיברות במבט של עבד שיצא ממצרים, זה נראה לי דברים מאוד מאוד קריטיים כשאתה יוצא ממצרים, אם אני אעבור על זה במהירות. אז קודם כל לזכור מי יוציא אותך ממצרים, זה אנוכי השם, ובטח ובטח תתרחק מעבודת אלילים, שזה היה אחד מהדברים שעם ישראל היה צריך לעבוד על עצמו שנייה לפני שהוא יוצא, לא לעבוד עבודה זרה. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, אתה לא לחשוב שאוקיי, הוא שלי, הוא עובד אצלי, אני עובד אצלו, אל תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שצריך להיות ביחס נכון כלפי הקדוש ברוך הוא. השבת, אפילו מוזכר שם העבדים, זה משהו מאוד מאוד בסיסי להוצאה מעבדות, יש לך יום בלי עבדות, אתה אדם חופשי במהותך. הכיבוד הורים, הקשר של עם ישראל אל המסורת, אל מאיפה שהוא בא, זה לא רק הדור הזה שנמצא במצרים, מגיע מעבר המצחק ויעקב, מאוד קריטי. כשאנחנו עוברים לחמישה השמאליים, הם גם דברים מאוד מאוד בסיסיים לעבד, ובטח למשעבד המצרי. אז קודם כל לא לרצוח, שזה גם עבד יכול לעשות כדי, הוא רוצה לחפש אוכל, והמצרים שרצחו אותנו בלי סוף, לא לנוף, שזה אחד מהדברים הכי הכי טריוויאליים במצרים. רואים את זה אצל יוסף, אם יש את פוטיפה, ורואים את זה באיסורים שהתורה אוסרת עלינו לנהוג כמו שמצרים נוהגים בכל הנושא הזה של עריות. איסור הגניבה, לחטוף אנשים, זה מה שעשו לנו המצרים. לא תענה ורחה את שקר, משה רבנו מזהה את זה כדבר מאוד מאוד מרכזי לשיבה, הסיבה לשעבוד. אכן הודעה הדבר, כששני עברים ניצים, אז משה רבנו אומר, עכשיו אני מבין למה יש שיעבוד, בגלל הנושא הזה של הלשנות והמסירה למלכות, כל מיני השימוש בשפה, ולא לתחמוד, כי כל העולם החומרי המצרי הוא מבוסס על החמדה והתאוות, וכל הרצונות שלי שאני מחפש לממש אותם בכל דרך. אז לסיכום, לעבד שיוצא ממצרים, ייתכן שהעשר האלה הם העשר הכי הכי קריטיים. אבל אנחנו כבר לא שם. וכשאני מסתכל עליהם, לא את כולם אני מבין למה הם המרכזיים והחשובים ביותר לעם ישראל היום או לאנושות בכלל.
קודם כל, זה סיכום מאוד מעניין שאמרת על הסתכלות של כשהיינו יוצאים ממצרים ממש אז, איך הסתכלנו על זה, זה מאוד עמוק ומאוד חשוב שהסברת את זה באופן ברור. אבל כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו מקבלים את התורה לכל הזמנים וכל המקומות, וזה לא דבר רק ששייך לתקופה היסטורית ספציפית. הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו לעם ישראל כדי שניקח על עצמנו את התורה ואת עשרת דיברות במיוחד לשליחות עד סוף ההיסטוריה. ולכן אנחנו צריכים לא רק להבין את הרלוונטיות, כמו שאומרים, כשהכל דיבר ודיבר, אבל גם לראות את זה כהדברים החשובים ביותר בחיים. אפשר למצוא פה נקודה ונקודה פה, אבל זה לא התשובה. זה צריך להבין את זה כדבר שאתם הולכים לשליחות לטווח ארוך. הנה, הדברים החשובים שתיקחו לעצמכם כדי לקיים את השליחות שלי בעולם. ולכן עלינו להבין אותם כמובילי דרך שלנו. דווקא השאלה הזאת, איך זה מתייחס אליי, זה מאוד הכביד עליי בהתחלת הדרך שלי להבין את הסרט הדיברות, כי ראיתי כמה וכמה מהם ש... מה אני אעשה עם זה? למשל, הדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, לפי רשי, מדובר פה במה שנקרא שבועת שווא. שבועת שווא, וזה יכול להיות דבר מאוד מאוד לא נפוץ בחיי היום-יום של אף אחד היום. כמה דוגמאות שיותר רלוונטי, אבל דוגמה אחת, שאני משביע שהדבר לפניי כמו שולחן, הוא לא שולחן, הוא כיסא. אני אף פעם לא עשיתי את השבועה הזאת. אוקיי, לא תעשה את זה, בסדר, אבל איך זה יכול להיות אחד מהעשרה הגדולים, הדברים הגדולים ביותר שיובילו את הדרך שלי ושל עם ישראל? עד שראינו... דווקא בפרשתנו, מה שמאוד מעניין שפותח את כל העניין הזה באופן מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד עמוק ומאוד רלוונטי לכל אחד ואחד רוצה להבין את עשרת דיברות החיי ומיום שלו.
דווקא בפרשה שלנו, פרשת קדושים?
כן, המדרש שואל את השאלה, דבר אל כל הדת בני ישראל, למה צריכים פה כל הדת בני ישראל? אז לפי רב לוי, בגלל שכל עשרת הדיברות כלולות בתוך דווקא החלק הראשון של הפרשה.
זה פותח לי מחשבות. מה, למה לחפש כל מקום את עשרת הדיברות? זה דווקא מה שמסקרן להבין. למה רבי לוי מחפש את זה בכלל?
הוא לא מחפש את זה לפי דעתי, זה כל כך בולט. זאת אומרת, כל הכוח של עשרת הדיברות שמדובר פה במפגש עשרת, עם אלוקים, עם כל קהל ישראל, עם כל הדת ישראל. מה זה הדת ישראל? אנחנו מעידים. אנחנו חוזרים להר סיני, עדיין היינו בהר סיני, אבל מדברים פה עכשיו על איזה חזרה, על העדות, עשרת הדיברות הם נקראים העדות, לוחות העדות, והדת ישראל צריכים להבין את העדות שלו, ולחיות עם זה.
אוקיי, אז אם אני פותח את הפרשה ומחפש את עשרת הדיברות, קודם כל ישר קופצים לי כמה דיברות. מוזכר פה אני השם אלוקיכם, ולא לפנות אל האהובות העליונים, מופיע כאן שבת וכיבוד הורים, אבל אני לא בטוח שכל הדיברות מופיעות כאן.
רבי לוי ראה בתוך הפרשה שלנו כל עשרת הדיברות, אבל הדוגמאות, יש כמה שמאוד ברור, לא ננעוף, כתוב במפורש, לא תגנובו, מפורש. יש כמה שהם מאוד מפורשים פה. יש כמה שפחות ברור, אבל פותח לנו מימד נוסף לכל דיבר. למשל, לא תענה ברעך עד שקר, כתוב בדיבר התשיעי. אבל פה זה כנגד הפסוק, לא תלך רחיל בעמך, לשון הרע. וברור שזה לא רק בבית המשפט. אז זה מרחיב את זה, זאת אומרת, את זה שאתה חשבת שזה רק בתוך הבית המשפט, עכשיו רבי לוי אומר, מה כנגד זה? לא תלך רחיל בעמך, שזה דבר בכל יום ויום, לכל אחד ואחד, צריכים לזהר, לא לומר רחילות. ואני מקיים את הדיבר השיעי, על ידי זה שאני לא מדבר לשון הרע, שאני מדבר לשון טוב, שזה אני מעיר על האמת, בתוך חיי יום יום שלי, זה מרחיב את העניין הזה. זה מובא גם בראשונים, הברבנל והמלבין, מביאים את זה מפורש כחלק מהדיבר התשיעי. אבל מה שחשוב לנו, שזה נותן לנו הבנה שעשרת הדיברות הם כללים שכוללים המון המון פרטים בתוך כל אחד ואחד. ואנחנו יכולים לבנות את התודעה שלנו ולקיים את הפרטים עם השורש ביסוד שלו. זאת אומרת, שאני מדבר עם אשתי, אני מדבר עם ילדים שלי, עם חברים שלי, אוקיי, אני יכול להסתכל על זה, כי אוקיי, יש מצוות על דיבור, לא לומר דיבור, לשון הרע, אוקיי, אני אנסה לא לומר, אבל זה שאני מקשר את זה למקור שלו בתוך עשרת הדיברות, זה כמו בית משפט. בית משפט אומר לנו שיש כוח הדיבור לחיים ולמוות. כי אני יכול להעיד על מישהו שמה שהוא עשה, כדי להביא לו משפט חס וחלילה למשפט מוות, או לשחרר אותו על ידי עדות שהוא חף מפשע. אבל זה גם בתוך העולם יומיומי שלי. אם אני חס וחלילה אומר שקר על מישהו, אומר לשון רע על מישהו, אני יכול להרוס את החיים שלו, כמו בבית משפט. אז אם מבינים שהעשרת דיברות הם נותנים לנו את השורשים של כל המצוות, אז אני מסתכל על כל דיבר וכל מעשה באופן אחר, שזה נובע מאיזושהי קשר שיש לי עם עשרת הדיברות שיכול להוביל אותי, או חס וחלילה, אם אני לא מקיים אותם ולא ניקח אותם בחשבון של ההחלטות היומיומי שלי, אני יכול להרוס את החיים שלי ולהרוס את החיים של אחרים, חס וחלילה.
כן, זה בהחלט פותח את החשיבה מלא תענה להבין שזה לא רק בבית המשפט, זה בכל החיים שלנו. אבל אתה שאלת שאלה על לא תיסה, ומעניין אותי מה רבי לוי מצא אצלנו.
הוא מביא את הפסוק, לא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם.
זה בעצם חזרה על אותו דבר, לכאורה. מה השוני בהסתכלות שאפשר לראות דרך הפסוק הזה?
תמיד הפריע לי סוף הפסוק בתוך הדיבר. כתוב, לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. וואו, זה חזק, למה? זה דבר כל כך חמור שהשם לא ינקה. מה פירוש שלא ינקה? אבל אנחנו מוצאים את התשובה לזה בתוך ההגבלה הזאת, כי כתוב, וחיללת את השם אלוקיך. חילול השם, אנחנו באמת מסתכלים על זה כדבר נוראי, כי זה לא רק משפיע עליי, אבל כל הסביבה. הייעוד של עם ישראל זה לקדש שם שמיים בעולם. וחס וחלילה אנחנו כיחידים ואפילו כעם מחללים את השם, אז זה ממש נגד המטרה שלנו כעם, נגד הייעוד שלנו, ולכן כתוב שזה העבירה החמורה ביותר בתוך כל העבירות שיש. עכשיו מובן, זה לא סתם עשית איזה מעשה לא טוב, אלא זה גורם לחילול השם, וזה שגורם לחילול השם צריך תשובה מיוחדת. ומצד שני, אם אתה מקיים את האתגר של קידוש השם, אתה מיישר קו עם כל התכלית של עם ישראל. ולכן אני חושב שזאת הסיבה שזה מופיע ממש בהתחלת הדיברות. זה הדיבר השלישי, אחרי הדיברות הראשונות, אנוכי השם ולא יהיה לך, שהם כמו הכתר, כמו הכותרת, וכולל את כל הדיברות וכל המצוות, עכשיו באים לייעוד של עם ישראל. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. למה? כי אתה נושא את שם השם אלוקיך לקיים את תפקיד שלך בעולם. כי עם ישראל, שם השם נקרא עליך, זה העניין של הדיבר השלישי, שנותן לנו אתגר וכיוון לקיים תפקידנו כעם ישראל בעולם. ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות עם השם.
בהחלט הדיבר הזה מאוד מאוד רלוונטי, במיוחד בשבוע הזה, שאנחנו מדברים היום על קדושי השואה. אני מסתכל על המדרש שהפנית אותי אליו, ובאמת מעניין ההפניה של לא תחמוד, שמקום אחד מפנים ללא תעשוק את רעך ולא תגזול, המחשבות על הגזל עוד לפני הגזל, אבל רבי לוי אומר שלא תחמוד, מקושר לבעבת לרעך כמוך. הכלל הגדול בתורה. ואולי נעמיק בזה בסקט אחר, על הדיבר לא תחמוד ואהבת לרעך כמוך. אבל רציתי דווקא להתבונן על לא תרצח, שזה מוקבל, אין לא תרצח בפרשה, אבל בפרשה מסתבר שיש לא תעמוד על דם רעך. אז לא תעמוד על דם רעך, עוד פעם, אם דיברת על הכלל ופרט, יש פה פרט חשוב, אם אתה רואה מישהו שטובע בים, תציל אותו, אל תעמוד מהצד, או אולי תנהג כמו שצריך כדי לא בטעות לעשות תאונה ולסכן מישהו. מה הכלל הגדול פה?
הכלל קודם כל הוא לא תרצח. לא תרצח זה הכלל בתוך עשרת הדיברות. ואפשר להגיד גם, אוקיי, איך זה מדבר אליי? אני לא רוצה, בעזרת השם, אני לא ארצח אף אחד. אז למה צריך להיות באחד מהביג טן? שזה לא תרצח, אוקיי, בסדר, הבנתי. אני לא רוצה להיות רוצח. בעזרת השם לא אגיע לדבר כזה. אבל זה לא רק זה, המדרש אומר. זה כולל, לא תעמוד על דם רעך. לא לשבת בצד במצב שאנחנו רואים רציחה. מה זאת אומרת לא לשבת? אולי זה לא קשור אליי, רק ראיתי את זה בטלוויזיה. אני רק שמעתי ברדיו, מה זה קשור אליי? אפשר לראות את זה ככה. אבל התורה אומרת לנו שיש פה, כמו שכתוב, כל אחד ערב על השני. אנחנו עם אחד ועולם אחד. ויש כאב שאנחנו רואים שיש קורבנות של מלחמה, קורבנות של רוצחים, וצריכים לחשוב, מה זה קשור אליי? זה קשור אליך. זה מזכיר לי זמן שאביטל שרנסקי, שהייתה מסתובבת בעולם, כדי לעורר מודעות על המצב של בעלה, נתן שרנסקי שהיה אז בכלא, היא קיבלה על עצמה לדבר בהרבה מקומות כדי לעזור לבעלה. ומישהי שהייתה שם פעם אמרה לי, היא כל כך דיברה עם כאב וחזק, ואישה הזאת אמרה לי, אני הרגשתי, אני באמת רוצה לעזור. אז היא שאלה את אביטל, מה לעשות? זה ברית המועצות, זה אני איש אחד. איך אפשר לעשות משהו כנגד כוח כל כך גדול, מדינה כזאת? אין לי מה לעשות. והיא ענתה מילים מאוד פשוטות, מחזקות, שנוגע ללב. אם זה היה בעלך, אח שלך, אם זה היה אחות שלך, היית מוצאת מה לעשות. זה לא מספיק לומר, אני לא יודע מה לעשות. אנחנו יודעים, חס וחלילה, אם יש לנו ילד חולה, והרופאים אפילו אומרים, אין לנו מה לעשות. לא, את לא תפסיק עם התשובה הזאת. אני אעשה משהו, אני אמצא דרך. ולמצוא את הדרך הזה, לא תעמוד על דם רעך, זה אומר לנו אפילו היום, שאנחנו מצב, אני מרגיש את זה כלפי הבת דודה שלי, שנמצאת עדיין בוורשה, ובעלה באוקראינה, אני תמיד אומר, מה אני יכול לעשות? אבל אני לא עוצר שם, כי זה בת דודה שלי, ואין לה אף אחד, אז אני מנסה לעזור לה. אין לי תשובה, אבל אני לא מפסיק, לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד. אפילו אין לך תשובה, תיכנס למצב. זה דם רעך. צריכים לעשות משהו, לא תעמוד, תעשה משהו. בעזרת השם, סייעת דשמיא, השתדלות, נמצא איזה דרך לעזור, להפסיק את המלחמה, לעשות מה שנוכל לעשות, אפילו שאנחנו לא מצליחים. אבל כערך ליבה שלנו, לא להתעלם מהאחריות, לא לעמוד. לא לעמוד על דם רעך, זה פותח גישה אחרת לכוח שלא תרצח, כי אנחנו, שאנחנו במצב שאנחנו באמת עומדים לצד דם שנשפח ולא עושים כלום, אנחנו חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון.
הדברים שלך מאוד מאוד חזקים, ואולי מהווים איזשהו קונטרה לחשיבה שעלולה להיות לנו אחרי שלמדנו את הדיבר בצד השני, תנוכי השם אלוקיך. כי למדנו שהשם הוציא אותנו מצרים, הוא שם נמצא בשבילנו, הוא ידאג לדברים הגדולים, ואנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ופתאום לדאוג רק לעצמנו, אתה פתחת אותנו למחויבות שלנו ולאחריות שלנו על כל החברה, על כל העולם, לעשות מה שאנחנו יכולים, לא לעמוד, ללכת, לזוז. לצעוק.
זה משקל גדול שיושב על כתפינו. אנחנו לימדנו את זה לכל האנושות, שאנחנו באמת ערבים זה לזה. תמיד הרגשנו את זה שיש פה איזושהי אחריות הדדית, גם כלפי עם ישראל וגם כלפי כל העולם. והאחריות הזאת, זה כלול בתוך הדיבר הזה. לא תרצח, לא תאמר על דם רעך, וזה תפקידנו. אנחנו נושאים את המצפון של העולם. שיש מלחמה, זה אחריות של כל אחד ואחד לדאוג לזה ולעבוד על זה, שחס וחלילה לא נהרוס את עצמנו, אלא נכבד את הצלם אלוקים בתוך כל אחד ואחד, ונפתור פתרונות בלי אלימות, בלי מלחמות. זה מאוד קשה וזה מאוד כבד, אבל זה חלק מהמסר של עשרת דיברות, לא להתעכב בגלל הקושי, לא לעמוד על דם רעך.
אני רק אוסיף שאברבנל על התחילת הפרשה שלנו, שגם שואל את השאלה למה לחזור על עשרת הדיברות, הוא מחדד את זה שכל הדיברות שמוזכרות כאן, בכלל כל הציוויים, תמיד בסוף הפסוק מוזכר, אני השם, אני השם אלוקיכם, כדי שלא נשאיר את הדיברות למשהו שנשאר בין אדם לחברו ומוסר טבעי ואנושי, לחבר הכל לקדוש ברוך הוא. הוא בעצם אומר לנו, אני נותן לכם כתב השליחות, אבל תדאגו שם למעלה, אני השם, אתה תעשה את ההשתדלות, מה שאתה יכול, כדי שלא לעמוד על דם רעך, אבל אני השם אדאג שזה גם יעשה את האימפקט שלו. בסוף שרנסקי יצא מהכלא, בסוף יונתן פולארד חזר אלינו, ובעזרת השם נשמע גם על סיום המלחמה באוקראינה, ונזכה לראות את הבת דודה שלך בעזרת השם בארץ בקרוב.
אמן ואמן.
שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום לכולם.